טוב, גמרנו בפעם הקודמת את התת סדרה הזאת על חושן משפט. דיברתי קצת על מה זה חושן משפט, על זכויות וחובות, על מה זה כסף, מה זה משפט בכלל בעצם, מה זה כסף, מה זאת הלוואה, מה זה קניין כסף מול קניין חליפין. פחות או יותר אפשר לומר רוב מושגי היסוד של ה... עולם המשפטי, או לפחות המשפט האזרחי של ההלכה. מה שאני רוצה לעשות היום, זה לגעת במשהו שכתבתי עליו טור לא מזמן, אבל חשבתי שזה גם כן דוגמה טובה לניתוח מושגי, וזה על בעצם על, זה איסור חשמל בשבת, אבל אני עושה את זה דרך התבוננות על מלאכת בונה. וזה גם בעצם איזשהו סוג של ניתוח מושגי. אולי כמה מילים לפני שאני מתחיל. קודם כל בעצם... מה?
המגבן, החשמל, זה בונה משהו, כי גם מגבן זה בונה, נכון?
אוקיי.
מגבן, מה זה מגבן? מגבן יותר קרוב לבורר מאשר בונה. אז מה זה הבונה?
בורר אין שם, אבל תן לי להיכנס ואז נראה. אין טעם להחשות עכשיו שעוד לא התחלתי לדבר על זה.
אוקיי,
אז אמרתי שאני רוצה קצת הקדמות. הקדמה ראשונה זה לא קשורה בעצם לענייננו, ההיכרות שלי עם הנושא הזה של חשמל בשבת התחילה כשהייתי בדוקטורט בבר אילן, גרנו בבני ברק, והיה לי איזה קרוב משפחה, קרוב רחוק, שהוא היה גם קרוב של פרופסור לב, דרך אשתו של פרופסור לב, שפרופסור לב הוא ממש מהאבות של התחום הזה של חשמל בשבת, כי הוא... ידיו רב לו גם בלימוד, גם בתורה, וגם במדע, טכנולוגיה, הנדסה, הוא זה שהקים את מכון לב כמובן, ולכן מטבע הדברים, השאלות התנקזו אליו, וכל הגיבוש של הלכות חשמל בשבת, בעידן שלנו, בעצם נדמה לי, או לא הכל, אבל כמעט הכל, אפשר לייחס אותו לרב שלמה זלמן אוירבך, ביחד עם פרופסור לב, איזשהו שילוב של שניהם, ולכן אני חושב שהוא דמות מאוד מאוד חשובה, בהקשר של הדיונים האלה על חשמל בשבת. עכשיו, כיוון שהקרוב המשותף שלנו בא אליי יום אחד, הוא אומר לי, תשמע, הוא גם גר מולי בבני ברק, הוא מביא לי ספר של פרופסור לב, שנקרא מערכי לב, על חשמל בשבת, הוא אומר לי, תשמע, פרופסור לב די מתוסכל כי אף אחד לא קורא את הספר. אף אחד לא קורא את הספר, עוד פעם, כי אתה צריך יד ורגל בשני הצדדים של הסוגיה, גם בצד המדעי-טכנולוגי וגם בצד התורני, וככה יש מעט אנשים שיכולים באמת לקרוא את הספר הזה בעין ביקורתית משני הצדדים. והוא ביקש ממני, אם אני מוכן לקרוא את זה ולשלוח לו הערות לפרופסור לב. זה היה אתגר מעניין, למרות שבאותה תקופה מאוד מאוד זלזלתי בפסיקת הלכה. פסיקת הלכה היה נראה לי עניין לטכנוקרטים, לא ממש מעניין. לימוד העיון היה נתפס אצלי כמהותה של התורה, ירידה ל-DNA שלה. מאז התבגרתי, ואני חושב שה... אחד הצעדים המרכזיים בתהליך ההתבגרות הזה, זה היה המעבר על הספר של פרופסור לב, היה ממש מרתק. זה היה מרתק מכמה סיבות. א', שפתאום ראיתי איך תחום הלכתי מתגבש, ואתה רואה איך שבעצם סברות ותובנות עיוניות יכולות להיות מתורגמות לשאלה של מה לעשות, מה מותר ומה אסור, מה נכון ומה לא נכון. יש לכל הדברים האלה השלכה פרקטית הלכתית, וכל סברה שאתה אומר, כאילו באוויר, זו סברה מנותקת, בעצם מתורגמת מיד להשלכה הלכתית מעשית. אז התחלתי לתפוס שהתחום הזה של פסיקת הלכה הוא תחום ממש מרתק, כל עוד עושים אותו באמת כמו שצריך, ולא מחפשים את הסעיף במשנה ברורה שעוסק בשאלה ששאלו אותך, אלא אתה באמת מנסה להבין את האסנס של השאלה, ואת הסוגיות שיכולות להיות רלוונטיות לשאלה הזאת, ואיך אפשר אם בכלל ליישם אותן, ומה ההבדלים ומה הדמיונות, וזה פשוט הוא מרתק, זה ממש מרתק. אני חושב שזה, אחרי זה התחלתי להבין את את העומק ואת היופי של השוט של רב שלמה זלמן, שהוא פוסק, אבל פוסק מתוך למדנות, לא פוסק סתם כי הוא אמר כך והוא אמר כך, מנחת שלמה, כן? אז קיצור, כל הזה, זה תובנה אחת. מעבר לזה, אבל היה עוד הערה, עוד נקודה מעניינת שפתאום נפל לי הסימון לגביה, שבעצם זאת הזדמנות מאוד נדירה לתפוס תחום הלכתי שנמצא בהתהוות. כי אנחנו רגילים לזה שההלכה, בספרים עתיקים בכתב רש"י שכבר מלווים אותנו אלפי שנים או מאות שנים לפחות, וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לנסות להבין מה כתוב בספרים האלה, וכמובן ליישם לחיים שלנו. חשמל בשבת זה תחום שהוא כל כולו נולד ברגע שהטכנולוגיה של החשמל נוצרה או התגלתה, ואז צריך להתחיל לגבש את הדרכים, איך אנחנו ניגשים לתחום כזה, מה מותר ומה אסור, איך חושבים על זה בכלל. וכל הנושא הזה הוא בעצם שדה בור, אין שום דבר, הכל פתוח, אתה יכול בעצם להגיד כל סברה שאתה רוצה, לכל כיוון, אין מקורות, אין שום דבר, אתה פשוט צריך להחליט מה נכון ומה לא נכון ולבצע. ואז פתאום ראיתי שנגיד הפוסקים הראשונים שעסקו בזה, היו כמה פוסקים נגיד בתחילת המאה ה-20, אבל בעצם הפוסקים שעסקו בזה באופן שיטתי, אלה פוסקים של המחצית השנייה של המאה ה-20. חיים מויזר קצת, אבל המנחת שלמה, שלמה זלמן, זה בעצם הפוסק העיקרי שעסק בתחומים האלה, שלא לדבר על כל האנשים של מכונים הלכו-טכניים, כן, מכון צומת, או המכון הטכנולוגי להלכה בירושלים, או כל המכונים האלה, שהם בעצם באמת מנסים לבנות באופן שיטתי את התחום הזה של חשמל בשבת. ולכן זאת עבודה שנעשית ממש יחסית בימינו. כן, עכשיו זה כבר ממשיך להתפתח, כי זה תחום שממשיך להתפתח, אבל היום הוא כבר יותר בנוי ממה שהיה. אבל זה בסך הכל תחום שאני כמישהו שפרות אני מבין, רואה את עצמי, לא כמישהו זקן במיוחד, הצלחתי לגעת בתקופה שבה הוא התגבש. זאת אומרת, ובעצם כשקראתי את הספר, פתאום ראיתי שהדברים שאני רגיל ככה משמירת שבת כהלכתה, או ממה שתמיד אומרים, שום דבר מזה בכלל לא בטוח. כל דבר כזה פתוח לדיון, רגע, יש סברה כזאת, סברה כזאת, האם זה דומה לפה, דומה לשם, ואנחנו קצת התרגלנו לכל מיני הוראות שמקובלות כבר, מה מותר ומה אסור, ושעון שבת, וכן, יש כבר איזשהם הלכות, זה כבר, היום זה יחסית כבר תחום ממוסד, בין היתר בזכות השמירת שבת כהלכתה, שהוא בעצמו תלמיד של רבי שלמה זלמן אוירבך, אבל כשאתה נכנס לתשתיות, ופרופסור לב עוסק בתשתיות, אתה פתאום רואה שבעצם זה תחום בהתהוות, וכל מה שכותב השמירת שבת הלכתה, בכלל לא מובן מאליו. זאת אומרת, תלוי בסברה, או להסכים, אתה יכול שלא להסכים, אתה יכול לנתח בכלל אחרת את כל העניין, ואז אתה מגיע למסקנות שונות לחלוטין, ואז פתאום ראיתי שיש לי איזושהי הזדמנות, כן, אנוכי הקטן, יש לי איזושהי הזדמנות, ליטול חלק בגיבוש של תחום הלכתי, שאחרי 10, 20, לא יודע, 50 שנה, זה בעצם יהפוך להיות איזה קאנון מסודר, עם קיצור שולחן ערוך כזה, שאומר מה מותר ומה אסור, שכל זה בעצם הוא תוצאה של המסע ומתן שאנחנו עושים עכשיו. והדברים הם בסך הכל בידינו.
הרב בכוונה לא הזכיר את החזון איש בקשר לשבת?
לא, חתוניש הוא לא פוסק מרכזי בתחום הזה. יש לו תזה ואני עוד אדבר עליו, אבל הוא לא עסק בזה הרבה. יש לו, כל החזוניש בעניין הזה, זה בסך הכל איזה חצי סימן באור החיים בספר חזוניש, ותכתובות שלו עם רב שלמה זלמן.
לא יכול לשמוע.
הוא בספר של רב שלמה זלמן.
אני מתחיל לשמוע, אני עוזב...
ולרב שלמה זלמן היה קשר בפרופסור לב?
לא שומע?
הרב שלמה זלמן ופרופסור לב, היה ביניהם קשר ש...
ברור, קשר הדוק.
אוקיי.
שהוא היה היועץ המדעי שלו.
אוקיי.
זאת אומרת, רב שלמה זלמן, בניגוד לפוסקים אחרים, רב שלמה זלמן, כשהוא ניגש לסוגיה, הוא בדק אותה כמו שצריך. גם במישור המדעי, במישור הטכנולוגי, הוא מתייעץ עם מומחים, הוא לא אומר דברים סתם. אגב, חלק מגדולי הפוסקים, לפעמים אתה רואה דברים שהם אומרים, הם לא מבינים על מה הם מדברים. ולפעמים, אתה יודע, אתה יודע, היה לפני כמה זמן, ראיתי איזה דיון על מעליות בשבת, נדמה לי. אז יצא משהו מרב שלמה זלמן, מהרב אליושיב, סליחה. הוא לא זוכר בדיוק מה זה היה, אבל ראיתי אחרי זה שהוא דיבר עם איזה טכנאי מעליות, ומבחינתו זה היה ההתייעצות המקצועית. זה לא רציני. עכשיו עוד פעם, אין לו זמן לזה אולי, אני לא יודע בדיוק מה, אבל זה לא רציני. במיוחד לתחום כזה, שהאמירות שלך הולכות לבנות אותו. זה תחום שמתמסד עכשיו. רב שלמה זלמן עשה דברים ממש באחריות, כמו שצריך. במובן הזה, באמת, השיתוף פעולה שלו עם פרופסור לב, הוא בנה את התחום הזה. ולכן ההזדמנות הזאת שהייתה לי שם לקרוא את הדברים, שלחתי לו הערות, קיבלתי ממנו תגובות, התכתבנו קצת על העניין הזה, והיה פשוט מרתק, כי אתה פתאום רואה שאחרי שאנחנו מלבנים את הדברים, בעצם אני עכשיו יכול לכתוב קיצור שולחן ערוך להלכות חשמל בשבת, ובוא נגיד, עם קצת מזל, זה יהפוך להיות בעצם הספר הקנוני שכולם ילכו, לא עשיתי את זה בסוף, כן, אבל יכול להיות ספר הקנוני שכולם אחרי זה הולכים על פיו, הוא קובע מה מותר, מה אסור, וזהו, אף אחד כבר לא חושב שיש פה בעצם מבנה שלם וסברות וחשיבה ותובנות והבנות שונות, אפשר להתווכח על דברים, במובן מסוים זה נותן לך איזושהי כניסה לנעליים של חז"ל, של הראשונים, זאת אומרת, כאלה שהתחילו לגבש ולהמשיג תחומים הלכתיים מאפס, להגדיר אותם בצורה שיטתית ומובנית, אז בדרך כלל נעשה בתקופתם, כמו בתקופת חז"ל, ופה יש תחום שהדבר הזה נעשה עכשיו, אתה פתאום רואה איך העסק הזה קורה, זו הייתה חוויה בלתי רגילה מבחינתי, אתה רואה איך העסק הזה נעשה, ואתה פתאום מבין שכל מיני סברות שאתה רואה אצל חז"ל נגיד, שנראות לך מין כזה דברים שאתה לא, הם לא נראים הגיוניים, אתה פתאום רואה שזה לא ככה, כשאתה נמצא בשלב ההתגבשות, אתה הרבה יותר פתוח לכיוונים שונים, ויש סברות מאוד יסודיות שבהחלט יכולות לגבש את התחום לכל מיני כיוונים, ואני היום כשאני מסתכל על תהליכים עתיקים כאלה, אני כבר בא עם המון המון מטען שנוצר אחריהם, אז יכול להיות שהרבה מהדברים שם נראים לי מוזרים, כי אני כבר התרגלתי בצורות חשיבה מסוימות, וכשאתה מגבש את זה, הסברות שאתה אומר, הן הסברות שבסופו של דבר יקבעו, מה מותר ומה אסור, ולפעמים זה סברות, סתם, סברות קרס שלך, אין לך מקור, אין לך ראייה, אבל זה נראה לך שזה דומה לזה, או שזה לא דומה לזה, נראה לך שכך נכון להתייחס, או אחרת נכון להתייחס, וזהו, מכאן ועל, עכשיו אתה יכול להחליט מהי ההלכה, אין לך איך לבדוק את הסברה הזאת, מה שאנחנו בדרך כלל רגילים לעשות, מול ראשונים, אחרונים, עוסקים, אין כמעט דרך לבדוק, התחום מתגבש עכשיו, יש לי סברה, והסברה הזאת זה מה שיוצא, איסור תורה, הוא מותר לך תחילה, או זה בדיוק מה, זאת אומרת, כך שזאת חוויה יחידאית הדבר הזה, זה היה ממש, מבחינתי זה היה מרתק, טוב, זה רק הקדמה שלא ממש קשורה לעניין, אבל אני חושב שזה היה שווה לשתף את זה, זה מעניין, לא הסתכלתי אף פעם על ההלכה מן הזווית הזאת של, בוא נסתכל על שלבי הגיבוש, שמתחילים לבנות אותה, אני תמיד רגיל לראות את זה כבר כך, ולנסות לנתח מה קורה פה, אבל לא לנסות לבנות את זה יש מאין, החופש כמובן הרבה יותר גדול, החופש והיכולת שלך ללכת עם הסברות שלך, ועם מה שאתה חושב, הרבה יותר גדול, כי מה שאתה חושב זה מה שיהיה, אתה לא מחויב כבר ל-100,000 תקדימים, ולצורות חשיבה שכבר נטועות בך, הכל פתוח, שדה בור, כמו שאמרתי, טוב, זה הקדמה הראשונה שלא קשורה לעניין. בואו נתחיל עם העניין עצמו, אז עוד הקדמה קצרה. בתורה עצמה כתוב, לא תעשה כל מלאכה. פסוק מאוד פשוט וכללי. זהו. איך אנחנו מגיעים משם למסכת ענקית כמו מסכת שבת, עם כל הראשונים והאחרונים, בספרי הפסיקה וכל הים הגדול הזה, בסך הכל הפסוק אומר, לא תעשה כל מלאכה. זהו. מעבר לזה, המלאכות, רשימת המלאכות בשבת לא מופיעות בתורה. מה שמופיע בתורה, תל יצא איש ממקומו ביום השבת, נגיד הוצאה, גם כן, אתה צריך התעמלות פרשנית בשביל זה, אבל נניח הוצאה כן מופיעה, והבערה, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, ובחרישה וקציר תשבות, הגמרא בתחילת מועד קטן, מסיבה את זה לשמיטה, למרות שבפשט הפסוקים זה על שבת, אבל היא מסיבה את זה לשמיטה, כך שבעצם מבחינת, לפחות בקריאה החזלית, יש רק הבערה והוצאה, שאר המלאכות לא מופיעות, לא בכדי המשנה בחגיגה, אומרת שהלכות שבת, זה הררים התלויים בסערה, כן, בתורה כתוב סערה, ויש הר שלם שאנחנו יוצרים מהסערה הזאת. ובאמת החז"ל עוסקים בשאלה למה את הבערה ואת הוצאה התורה כתבה. אז את ההבערה זה מחלוקת תנאים, הבערה ללאו יצאת ולחלק יצאת, לומדים מזה משהו, מזה שההבערה מופיעה. למה הוצאה מופיעה? אז על זה עומדים הראשונים, הם אומרים שהוצאה היא מלאכה גרועה. ולכן לולא היא הייתה מופיעה בפסוק, אולי לא היינו חושבים שהיא אסורה. טוב, זה רק ברקע. מאיפה כן יוצאות המלאכות? זה 39 אבות מלאכה, ויש את התולדות של כל אב כזה. האבות המלאכה, עקרונית, ככה מקובל לחשוב, זה המלאכות המרכזיות שנעשו במשכן. בפרשת ויקל הוצמדה פרשת שבת למשכן, ולכן יש פה איזשהו היקש, והמלאכות שנעשו במשכן, אלה המלאכות שנאסרו בשבת. אגב, זה לא מוסכם על כולם, ואפילו בסוגיות הגמרא, יש סוגיות שונות שבהן נראה אחרת, יש סוגיה בגמרא בשבת, או משהו כזה, הגמרא אומרת שמה ש39 אבות מלאכה זה, ו39 פעמים מלאכה מלאכת, שמופיע בתורה. לא נראה זה קשור למשכן. גם בגמרא בתחילת בבא קמא, שהגמרא אומרת ש39 אך דאבי במשכן חשיבה וקרי לאב. מה שלא היה במשכן חשיבה קרי לתולדה, ככה הגמרא בבא קמא אומרת בדף ב'. אז בתוספות שם יש שלוש גרסאות, תוספות ומפרשיו, המערם והמערשה, יש שלוש גרסאות איך לקרוא את הגמרא שם. גרסה אחת אומרת שמה שהיה במשכן הוא חשוב, ולכן הוא נקרא אב, אך דאבי במשכן חשיבה. גרסה אחרת אומרת, אך דאבי במשכן וחשיבה קרי לאב. זאת אומרת, אותו דבר צריך את שני התנאים. מה שהיה במשכן וגם חשוב, זה מה שנקרא אב. זו גרסה שנייה. גרסה שלישית, זה או היה במשכן או חשיבה. יכול להיות שמשהו יהיה חשוב, וזה מספיק כדי להפוך אותו לאב, גם אם הוא לא היה במשכן. בכל אופן, אבל אבות המלאכה מנויות בפרק שביעי בשבת, יש 39 אבות מלאכה. התולדות.
זה בעצם לפי זה יוצא שיכול להיות, יכול להיות 150 מלאכות, האבות.
לא הבנתי?
יכול להיות שיהיה, לא יהיה 39 אבות, אלא 40-50.
בגלל, 39. או בגלל ש, או בגלל הגמרא שאמרה שיש 39 מלאכה מלאכת בתורה, או בלי קשר, ספרו את המלאכות החשובות במשכן, והגיעו ל-39 סוגים.
לא, אבל לפי הסברה השלישית בתוספות, שכל דבר שהוא חשוב, הוא גם הופך להיות מלאכה, אז יכול להיות שהיום יהיה משהו שהוא יהיה...
אבל יש לך עדיין בגמרא מופיע ש39 פעמים מלאכה מלאכת, וצריך להיות 39, 39 מספר נתון. שאלה רק איך לאכלס אותו, האם לחפש מה היה במשכן או לחפש מה חשוב. גם המושג חשוב אגב, זה... תבינו שהחלוקה לאבות ולתולדות, היא בעצם בעצמה ניתוח מושגי. כי זה ניתוח מושגי של המושג מלאכה. בתורה כתוב לא תעשה כל מלאכה, אבל השאלה היא מה זה מלאכה? בניתוח של המושג מלאכה, אנחנו מגיעים ל-39 אבות ותולדותיהם. אוקיי? עכשיו, החשיבות שקובעת את היותה של מלאכה כלשהי אב, היא מורכבת משני סוגים, זאת אומרת רק מבוא כללי, אבל היא מורכבת משני פרמטרים. פרמטר אחד, זה נאמר עד כמה המלאכה הזאת משמעותית או יצירתית, ופרמטר שני זה עד כמה היא יחידאית, כאילו עד כמה היא שונה ממלאכות יצירתיות אחרות, לא במובן שכמה היא יוצרת, במובן כמה ההגדרה שלה שונה מההגדרה של מלאכות אחרות. אם יש מלאכה מאוד מאוד יצירתית, אבל היא דומה למלאכה אחרת שמופיעה ברשימת האבות, אז היא לא תחשב כאב נפרד, היא תיכנס לאב ההוא, כי היא לא יחידאית מספיק, לכן כדי לבנות את המבנה של 39 אבות, צריך לקבוע מה, איזה מלאכות הן מאוד יצירתיות, ואיזה מלאכות הן מאוד יחידאיות. ועכשיו זה קובע את ה-39 אבות מלאכה. את התולדות אנחנו קובעים על ידי דמיון לאבות. זאת אומרת, אם יש מלאכה שדומה לאב, אז היא מבחינתי נאסרת כתולדה. אגב, אין הבדל בין תולדה לבין אב, אין לזה שום נפקא מינה, שניהם אסורים מדאורייתא, השניהם חייבים סקילה במזיד וחטאת בשוגג, ולכן זה רק עניין לימודי. את התולדה זה בסך הכל משהו שלא היה במשכן, או לא חשוב, או ממש לא עומד בקריטריונים של הגמרא, אבל הוא מספיק יצילתי בשביל להיעשר בשבת. ואז אני מסתכל כמה זה דומה, או לאיזה אב זה דומה, ולפי זה אני קובע איזה תולדה זאת. לגבי התאה, זה כנראה לא משנה, יש, זה בעצם זה מחלוקת תנאים שם בתחילת בבא קמא, מישהו שאל פה על התאה, אבל בפשטות להלכה אפילו לגבי התאה זה לא משנה. נכון שיש, אתה יודע, כשיש בראשונים התבטאויות שמראות שאולי יש איזה כן איזה שהן השלכות לגבי התאה, אני לא אכנס לזה כאן, מנחס חינוך מביא 3 שיטות בהתאה לגבי תולדה, אבל לא ניכנס לזה כאן. אז זה לגבי החלוקה לאבות ולתולדות, שכמו שאמרתי, זה בעצמו מהווה ניתוח מושגי של המושג מלאכה. עכשיו, אחרי שיש לי את המפה, עכשיו אני צריך לבדוק כל פעולה שאני עושה בשבת, ולראות האם היא נכנסת תחת אחת מ-39 קטגוריות, כאשר התולדות זה לא קטגוריה, התולדות דומות לאב. לכן, אם יש לי תולדה שהיא דומה לאב, אז היא, גם אם היא חדשה והיא נוצרת היום, היא תהיה תולדה והיא תהיה אסורה מן התורה. אם היא לא דומה לאב, אז היא לא תהיה אסורה, אין מה לחפש, אין רשימת תולדות סגורה. אין מה לחפש בין התולדות, האם זה דומה לאחת התולדות. כי רשימת התולדות בעצמה היא לא סגורה. יש, הגמרא מביאה פה ושם תולדה כזאת, תולדה אחרת, אבל הראשונים מוסיפים עוד, הפוסקים מוסיפים עוד, זה לא עניין, זה לא רשימה סגורה. כל מה שדומה לאב נקרא התולדה שלו. יכול להיות משהו שנוצר עכשיו. למשל, כן, יש דיון על פתיחת בקבוקים בשבת. בונה, משום סותר, מכה בפטיש, כל מיני שיטות כאלה אחרות. אבל בהתחלה, כשהפקקים האלה, אתם יודעים, הפקקים האלה שצריך לפתוח אותם ואז משתחרר שם איזה טבעת כזאת, בהתחלה אף אחד לא חשב שזה אסור. אף אחד לא חשב שזה אסור, אנשים פתחו בקבוקים. ובאיזשהו שלב התחיל איזשהו דיון, רגע, אבל אולי זה אסור, ואז אני זוכר עוד קונטרס שיצא של הרבי מזוצ'קה בבני ברק, שהוא כתב קונטרס כמה זה חמור וזה איסור דאורייתא, משום בונה, לא זוכר כבר מכיר פטיש, אני לא זוכר כבר מה הייתה המסקנה שלו, אבל זה מאוד חמור וכולי, הוא החמיר בזה מאוד. עד היום יש קצת ויכוחים בעניין הזה, אם זה מותר או אסור, שוב פעם, משהו שאיכשהו התגבש, אבל אני עוד הייתי בשלב שבו היו ויכוחים גדולים על העניין הזה. בכל מקרה, ברור שהפקקים האלה לא היו קיימים בזמן חז"ל. אז מה נגיד, שפתיחת בקבוקים זה תולדה של בונה, פתיחת פקקים, זה נכון, אבל זה לא רלוונטי, זה חייב משום בונה, מה אכפת לי אם זה תולדה, לא תולדה. זה מספיק דומה לבונה כדי להיעשר. זה הכל. זה שזה נוצר עכשיו, אז מה? זה כבר לא מדברת על זה? אז מה? זה לא משנה כלום. אם זה דומה לבונה, אז זה אסור משום בונה. אז זה לגבי צורת החשיבה הכללית. עכשיו, בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, כן, נכנסה הטכנולוגיה הזאת של חשמל. בעיקר נורות חשמליות, אחרי זה מכשירים חשמליים, נכנסו הטכנולוגיות האלה לשימוש הביתי, ואז כמובן באה השאלה לפתחם של פוסקים, מה קורה בשבת? אם זה מותר או אסור? מה עושים במצב כזה? עכשיו שוב פעם, כמו שאמרתי קודם, כדי להתייחס לשאלה כזאת, א', צריך להבין את המכניזמים המדעיים האלה של חשמל, וב', כמובן לדעת איך ליישם את כללי ההלכה, על המצבים האלה, על המכניזמים האלה. ובמובן הזה, היה רוב ההתייחסות העתיקות יותר, כדי בית יצחק, שנחשב אולי ההתייחסות הראשונה, או בין הראשונות, זה איזושהי פסקה במאמר מוסגר, באיזה ליקוטים בסוף חלק ב' של השו"ת שלו. שמה זה מופיע. נראה לו שזה משום מוליד זרם, והוא מפליג הלאה. זהו, זאת שיטת הבית יצחק, שהיום בעצם מקובלת על רוב הפוסקים. זה נוצר על ידי שלושה משפטים שהיו נראים לו בסברה, הוא כתב אותם והפליג לדרכו. זהו, כך נוצר איסור חשמל בשבת. ואז הרב חיים מויזר מעיר עוד כמה הערות, ופה ושם, יש פה ושם הערות כאלה, הערות אחרות, היו כאלה שהתירו אגב, עיקר פוסקים ספרדים, אבל היו פוסקים שהתירו בכלל, כי מאיפה לאסור, אנחנו לא יכולים להמציא איסורים חדשים. הם התירו. ואיכשהו, כשקוראים את הדברים של הפוסקים, מה שכותבים הפוסקים בנושא הזה, הרושם המאוד ברור, זה שהם בעצם היה ברור להם שצריך לאסור, וכל מה שהם חיפשו, זה וו, כן, לתלות עליו את הקולב, ואת על מה להתעלות, רוצה להיחנק, יתעלה באילן גבוה. אז היה ברור שהם רוצים לאסור את זה, עכשיו רק השאלה היא איך להגן את זה, כמה, איך לבסס או איך לנמק את האיסור, אבל ברור איכשהו מראש שצריך לאסור. באתר שלי אגב, כשכתבתי את הטור הזה, ממש לא מזמן כתבתי את זה, זה טור 397, היום פרסמתי את 400, אז לא מזמן, שבועיים אולי. אז בטוקבקים מישהו הביא עדות של תלמיד של החזון איש, שהוא אמר במפורש שהחזון איש בעצם אמר שמי שמחפש מקורות כאלה או מקורות אחרים, הוא פשוט לא יודע על מה מדברים. זאת אומרת, ברור שצריך לאסור את זה והמקורות באים אחר כך. אני אמרתי לו שהוא לא הבין טוב את החזון איש, אבל זה... ברור שרוח הדברים היא כזאת. עכשיו, למה זה חשוב הדבר הזה? כי יש פוסקים שבעצם ברגע שברור להם שצריך לאסור, אז הם לא יתרחו כל כך לבסס האם זה אסור משום מבעיר, משום בונה, משום מקים בפטיש, משום מוליד זרם, ברור שצריך לאסור, ואני רק שיתת לך טעם בפה, אז אני כותב לך מאיזה מלאכה או מאיזה איסוד הרבנן זה אסור. אבל בעצם זה לא תלוי בזה, אתה לא תהיה שמח עם זה, אני אביא לך משהו אחר, זה לא מתחיל שם ולא נגמר שם. הבעיה שלי עם העניין הזה, זה שאם כל הכבוד לזה שנדמה לך, או ברור לך שצריך לאסור, זה שזה ברור זה יפה, אבל אתה לא יכול לאסור בלי שיש מקור אמיתי, מקור שמחזיק מים, לא מקור לסתום את הפה של מי ש... מקשיב לך כדי שלא ישאל שאלות. מקור אמיתי. אם זה לא מעוגן במקור אמיתי, אתה לא יכול לאסור. חכם היום שחושב שצריך לאסור משהו, אין לו שום סמכות לאסור. הוא סנהדרין, יש לו תסור לגביו. הוא לא יכול לאסור שום דבר. אלא אם כן, הוא מפרש דין דאורייתא או דין דרבנן שנקבע בסנהדרין או בגמרא או במקומות מוסמכים. הוא יכול לפרש, הוא יכול להראות שמה שאתה עושה כאן הוא אסור משום הדין ההוא שהוא דין ידוע. אבל לחדש איסור, אין שום דרך לעשות את זה היום, אתה לא יכול לחדש איסור היום. לכן אני חושב שגם אם ברור לכולם שצריך לאסור, הברירות הזאת לא יכולה להוות בסיס הלכתי, יכולה להיות מוטיבציה לחפש בסיס הלכתי, אבל בסוף בסוף הבסיס שאותו אתה מציע צריך להחזיק מים. אם הוא לא מחזיק מים זה לא אסור.
הרב, יש לזה גם נפקא מינה טוב, אבל לא למלאכה שמצידה זה אסור.
ברור. לכן, זה בדיוק הנקודה. ברגע שאתה לוקח ברצינות את המלאכה שבה תולים את הדבר, כמובן, יש לזה הרבה נפקא מינות. מי שאומר שזה סתם אנחנו אוסרים כי נראה לנו, ואת המלאכה אנחנו מנפיצים סתם כדי שזה ייראה טוב, אז קשה מאוד לדון עכשיו בנפקא מינות, הוא לא באמת מתכוון לזה שזה יוצא מהמלאכה שם. הרבה מאוד מהפוסקים נוח להם מאוד אגב, לתלות את שיטת החזון איש בתפיסה הזאת. החזון איש אמר, שהדקת מעגל חשמלי בשבת אסורה משום בונה. והאחרונים שבאו אחריו, תמיעים עליו תמיעות גדולות, זה לא מתחיל. דבר דחוק ורחוק ואין בזה שום סברה. ולכן הפוסקים הרציניים, אף אחד מהם לא מתייחס לזה. אף אחד מהפוסקים הרציניים לא מתייחס באמת לשיטה הזאת, שחשמל אסור משום בונה. מי שמביא את זה זה רק הסכמנים. אלה שמסכמים את כל שיטות הפוסקים, אז הם מביאים גם את החזון איש, כי הוא גם היה פוסק חשוב. אבל אלה שבודקים את הסוגיות לגופן, הם פוסקים מסדר ראשון, או פוסקים מסדר שני, הם כולם כמעט, אני חושב, אומרים שהחזון איש זאת שיטה שלא צריך לחשוש לה. שיטה מוזרה, יחידאית, רחוקה, כאנקדוטה, רב שלמה זלמן כתב ספר על חשמל בשבת שנקרא מאורי אש. ובספר הזה כשהוא יצא, זה היה לפני שהחזון איש הגיע לארץ. אז רב שלמה זלמן היה כמובן מאוד צעיר, אבל הוא כתב את הספר, ובמקור, כך מעיד הבן שלו, רב שמואל אוירבך, במקור היה שם פרק שבא להסביר למה אין פה משום בונה. כן, וכמו שאומר חבר שלי שהסב את תשומת ליבי להערה הזאת, כשהוא הגיע חזרה לכולל, החבר'ה בכולל מתו מצחוק. למה אתה לא מקדיש פרק להגיד שזה גם לא איסור בשר בחלב? זאת אומרת, מה הקשר כאילו? מקדיש פרק להגיד שהדבר הזה הוא לא בונה? מי מעלה בדעתו לחשוב שזה כן בונה? אז הוא השמיט את הפרק מהמהדורה הראשונה של הספר. שנה, שנתיים, שלוש אחרי שיצא הספר, יצאה השיטה של החזון איש, שהוא אומר שחשמל, הדקת מעגל חשמלי, אסורה משום בונה. ואז במהדורה, מאורי יש השלם, כן, מהדורת מכון ירושלים, שהוציאו את הספר מאורי יש מחדש, עם השלמות ותוספות, אז בחלק השני הם מביאים גם את האשמתות, וגם מביאים התכתבות ענפה של רב שלמה זלמן עם החזון איש. מכתב וחזור ועוד מכתב ועוד חזור, בנושא הזה, כי רב שלמה זלמן לא הסכים. החזון איש מאוד בנימוס ומאוד בעדינות, אבל ממש לא הסכים בשיטת החזון איש, וחלק גדול ממה שאנחנו מבינים בשיטת החזון איש, בעצם אפשר ללמוד את זה מהתכתובת הזאת שמופיעה בספר של רב שלמה זלמן. כי מופיעים שם גם המכתבים שהחזון איש שלח לו. אז שם הוא גם מסביר את את שיטתו. טוב, בכל אופן, אז בואו נמשיך רגע בסקירה לפני שאני נכנס לעניין עצמו. החשמל בשבת בסופו של דבר כמעט כל הפוסקים אומרים שהוא אסור. אבל השאלה היא האם זה איסור דאורייתא או איסור דרבנן, ואם איסור דאורייתא אז מאיזה נימוק, מה האב שמיסודו אתה אוסר את זה. אז הבית יצחק טען שזה אסור משום מוליד ריח. מוליד ריח. הגמרא בביצה בדף כ"א, הגמרא מדברת שם על הולדת ריח כאיסור דרבנן. מי שמספיק ריח בבגד, כן, והופך את הבגד לבגד מבוסם, אז בעצם זה נקרא מוליד ריח בבגד, וזה איסור דרבנן. הבית יצחק טוען שיש מי שמפעיל מעגל חשמלי, הוא מוליד זרם. כמו שאתה מדביק ריח לבגד, ככה אתה מכניס זרם לתוך החוט, לתוך המכשיר החשמלי, וזה נקרא מוליד, שהוא איסור דרבנן. זה לא כל כך מופרך כמו שזה נשמע, ולמעשה רוב הפוסקים היום סוברים כמוהו, כמו הבית יצחק. אבל העמדה של הבית יצחק היא מאוד מאוד לא פשוטה. היא לא פשוטה לא רק בגלל השאלה האם זה באמת דומה למוליד או לא דומה למוליד, והדיון בגדרי מוליד, אני לא אכנס אליו כאן, אלא בגלל שבסוגיה במסכת ביצה, בכלל לא ברור שפוסקים את איסור מוליד ריח. ברמב״ם ובשולחן ערוך ובטור ובריף ובראש, כולם השמיטו את האיסור הזה. אף אחד מהם לא פוסק אותו להלכה. אז הוא אומר שאיסור מוליד לא נפסק בכלל להלכה. אז איך עכשיו אתה יכול לתלות את איסור חשמל בשבת בדין מוליד, כשהדין מוליד עצמו לא נפסק להלכה? היחיד שמביא את זה להלכה זה הרמ"א. בהגהות על השולחן ערוך, הוא כותב שיש איסור מוליד ריח, זהו, רק הוא. כך שכל הסיפור הזה של מוליד ריח, סיפור מאוד מפוקפק, מה שכמובן מחדד עוד יותר, את התחושה הזאת שההנמקות באות אחרי המוטיבציה לאסור. מוטיבציה לאסור הייתה קיימת מראש, וההנמקות באו אחר כך, ולכן הן בחלקן צולעות. אחרי זה יש את השיטה של רב שלמה זלמן, שזה אסור משום מבעיר. אבל המבעיר פה הוא מאוד לא פשוט, כי זה מחלוקת רמב״ם ורייבד, כי מדובר פה על מי שמבעיר מתכת. אתה לא מבעיר אש בחומר בעירה דליק, כן, בעץ. אתה מבעיר מתכת. מבעיר מתכת זה מחלוקת רמב״ם ורייבד, אם יש בזה דין מבעיר או לא. זאת אומרת, מזלמן דן בזה בעריכות, הוא רוצה אולי לטעון שאפילו לפי הרייבד, יהיה פה דין מבעיר, מאוד לא פשוט. אבל גם אם מקבלים את זה, זה נכון במקום שבו יש חוט לעת, כמו במנורה, מנורה של פעם, כן, היום כבר עשו מנורות כאלה, מנורה של פעם, אבל במכשירים שאין בהם חוט לעת בוער, אז אין פה מבעיר, וזה שהניצוצות יוצאים, כן, מה שאומרים שהניצוצות, שאתה מדליק חשמל, אז יוצאים ניצוצות, להגיד שזה מבעיר זה מוזר מאוד, זה אש שאתה לא משתמש בה, והיא נכבד תוך שנייה, זה לא נקרא מבעיר, בטח לא דאורייתא. לכן, גם המנגנון של מבעיר, מנגנון מאוד מפוקפק. יש כאלה שתופסים שזה איסור של מכה בפטיש. מכה בפטיש זה אב מלאכה, שהוא לסיים מכשיר. סיום הבנייה של המכשיר, או של הכלי, זה נקרא מכה בפטיש. מכת הפטיש האחרונה שמגמרת את הצורה של הכלי. במובן הזה, נגיד, הפעלת המכשיר, הדלקת המכשיר, בעצם הופכת אותו למכשיר פועל. זה סיום ההכנה של המכשיר, ושוב, ויכוחים מאוד מאוד גדולים, כי השאלה הגדולה היא האם הדלקת המכשיר היא סיום הייצור שלו, או שהמכשיר מיוצר כבר כשהוא קבוי, הסיום שלו, הייצור שלו הסתיים. ההדלקה זה שימוש במכשיר, זה לא חלק מהבנייה שלה. נגיד, יש לי מעברר, ולחצתי על המתג והמעברר התחיל לפעול. אז מי שרוצה להגיד שזה אסור משום מכה בפטיש, הוא בעצם רוצה לטעון שהלחיצה על המתג זה סיום הייצור של המעברר. כי רק עכשיו נוצר פה מעברר פועל. קודם היה פה מעברר לא פועל, המעברר השלם זה מעברר פועל. זה מאוד מוזר, כי רק כשאני מחבא את המעברר, אז מה, אני הורס אותו? ברור שלא, המעברר מוכן עוד קודם. דרך השימוש זה להדליק את המעברר. אגב, זה נוגע קצת לשאלה האם מעברר נחשב כלי שמלאכתו לאיסור. זה ויכוח בין הפוסקים. אני למשל חושב שזה לא כלי שמלאכתו לאיסור. לדעתי זה כלי שמלאכתו להברר, ומותר להתברר בשבת. מה שאסור זה להדליק את המתג, אבל הכלי הזה לא עשוי להדלקת מתג, הוא עשוי להברר. הדלקת המתג זה רק האופן שבו אני מפעיל אותו. זה לא נקרא כלי שמלאכתו לאיסור. טוב, אבל זה דיון אחר. אז לכן אני אומר, גם מכה בפטיש, מקור די מפוקפק. החזון איש בא ואומר, זה אסור משום בונה. עכשיו שימו לב, הפעלת מעגל חשמלי אסורה משום בונה, ברגע שיצאנו ממבעיר ועברנו לבונה, אז זה כבר לא רק באותם מכשירים כמו נורה חשמלית שיש בהם חוט לאט, אלא כל מעגל חשמלי, גם אם אין משהו שלוהט בתוכו, בעצם יאסר מדין בונה, ומבעיר אתה עושה רק הדלקת נורת לאט, שאר המכשירים החשמליים לא יהיה איסור דאורייתא, אבל אם אתה הולך מצד בונה, אז אין הבדל אם יש חוט לאט או לא, זה אסור דאורייתא, כל הדברים האלה אסורים מדאורייתא. אז אתם רואים שיש נפקא מינות גם לשאלה מאיפה אנחנו אוסרים את הדברים, כמו שאמרתי קודם, שיטת רוב מוחלט של הפוסקים, הפוסקים החשובים, אני אומר, לא הצטטנים והסקמנים, הפוסקים החשובים, הרוב המוחלט של הפוסקים, הם לא מקבל את העניין הזה של בונה, בונה זה תמוע. ולכן בסופו של דבר, או במנורת לאט שזה משום מבעיר, וגם זה אולי תלוי במחלוקת הרמב״ם ורייבד, ודברים שאין בהם חוט לאט, זה רק איסור דרבנן מצד מוליד זרם. זאת הגישה המקובלת והרווחת בין הפוסקים. שיטת החזון איש לא, 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 לא מוסכמת, לא, רוב הפוסקים דוחים אותה על הסף. עכשיו, אני הרבה שנים חשבתי גם כן שהחזון איש הזה זה הנפצה. זה מה שלא ברור מה הוא רוצה בכלל. מה זה קשור לבונה? מה אתה בונה פה כשאתה מפעיל מתג? מה בנית כאן? דרך כלל מקובל לחשוב שמה שבנית זה את המעגל החשמלי. סגרת את המתג, בעצם חיברת את המעגל החשמלי ונוצר פה מעגל חשמלי. זה בעצם מה שבנית. ולפי התפיסה הזאת, שלמה זלמן עצמו מביא, שיש כאלה שרוצים לטעון שלפי החזון איש, אסור לפתוח מתג, גם כאשר המכשיר לא מחובר לחשמל. תחשבו על מעברר שלא תקוע בכלל בשקע. אבל אם אתה מדליק את המתג שלו, אז סגרת את המעגל החשמלי בתוכו. ואם סגירת המעגל החשמלי נחשבת בונה, אז בעצם עברת על איסור דאורייתא, אפילו אם לא הפעלת את המעברר. אז רבי שלמה זלמן דוחה את זה, הוא אומר, זה לא יכול להיות גם לפי החזוני שאין פה משום בונה. זה ברור. אתה צריך שהמעגל יפעל, ובעצם כשמסתכלים בלשונות של החזון איש, ועוד רגע נסתכל, אז רואים שהחזון איש בעצם בכלל לא מדבר על בניית המעגל החשמלי, זה מיתוס. בשום מקום הוא לא מזכיר שהאיסור בונה פה זה בגלל שאתה בונה מעגל חשמלי. הניסוחים שלו הם כל מיני ניסוחים אחרים, אבל לא בנייה של המעגל. לכן זה מופרך לחלוטין. זאת אומרת, סגירת מתג במקום שזה לא מחובר לחשמל, ברור שזה לא אסור גם לפי החזון איש. אז מה כן אומר החזון איש? בואו נסתכל, הבאתי פה כמה ציטוטים קצרים. זה מהספר המקורי של החזון איש, אור החיים סימן נון, סעיף קטן ט'. זה הסעיף קטן שבו נמצאת שיטת החזון איש של חשמל. בחלק מהסעיף קטן הזה. תבינו שזה ממש, זה הערת שוליים בחזון איש. עוד יש בזה משום תיקון מנה. כן, תיקון מנה הכוונה, תיקון כלי. כיוון שמעמידו על תכונתו, לזרום את זרם החשמל בתמידות, וקרוב הדבר הזה בונה מן התורה, כעושה כלי. וכל שכן כאן, שכל החוטין מחוברים לבית, ואב אליי כבונה במחובר, ואין כאן משום אין בניין בכלים, אלא דינו כמחובר, ויש בו משום בניין וסתירה. אבל אחא אין נפקותא בזה, ואפילו בכלים כאגבנא חשיב בונה. חזון איש בעצם מתייחס פה ברקע הדברים, צריך לדעת שהגמרא בסוגיית בונה אומרת שאין בניין וסתירה בכלים. יש בניין בדברים שמחוברים לקרקע, במבנים, בבתים, שם יש מלאכת בונה. אבל בכלים, בדברים מטלטלים, שלא מחוברים לקרקע, אין בניין ואין סתירה. אבל הראשונים בכמה מקומות מביאים ראיות מסוגיות שונות לזה שגם בכלים רואים שיש מלאכת בונה. בכמה סוגיות רואים את זה? למרות הכלל התלמודי שאין בניין וסתירה בכלים, יש סוגיות שבהם רואים שיש. שיטת רש"י והר"ני לא נכון. בכל הסוגיות האלה לא מדובר על מלאכת בונה. אבל רוב הראשונים אומרים לא כך. והם טוענים שאם אתה בונה את הכלי מתחילתו, אז יש בניין גם בכלים. אם אתה תוקע חזק את חלקי הכלי אחד בשני, אז יש בניין גם בכלים. זאת אומרת, יש מצבים שבהם יש בניין גם בכלים. לכן פה אומר החזון איש ככה, אם אתה מדבר על מעגל חשמלי בבית, אתה מדליק את המתג של האור בבית, אז זה לא בכלים, זה מחובר לקרקע, זה חלק מהמבנה. אז זה משום בונה. אם אתה מדבר על מכשיר חשמלי מתלתל, מעברר, אוקיי? מעברר על סוללות, אתם יודעים מה, אולי דרך החוט הוא נחשב מחובר לבית, אני לא יודע. מעברר על סוללות. אז המעברר הזה לא מחובר. השם הלכאורה לא שייך בונה, כי אין בניין בכלים. אומר החזון איש, לא נכון, בגלל שדבר כזה, גם בכלים עכשיו בונה. למה? בגלל הניסוח שהוא אמר בהתחלה, כיוון שמעמידו על תכונתו, לזרום את זרם החשמל בתמידות. למה זה נקרא בונה? מה זה קשור? שזה צריך לראות עוד ניסוחים של החזון איש. במכתבים לרב שלמה זלמן, יש ניסוח אחד, שבו מופיע הדבר הזה, ובפתיחת החשמל, שמכניסים הזרם בהחוטים, חשיב לעולם כתקע. אנחנו מדליקים את החשמל, אנחנו תוקעים את הזרם בתוך החוט, ולכן זה נחשב כמו תוקע. מה הכוונה? בבניין בכלים, אתם זוכרים, אמרתי, הרגמרא אומרת, אין בניין בכלים, אבל אם הוא תוקע את שני חלקי הכלי, נגיד, ידית וראש של פטיש, כן, או נעל שופטה בקופינה דמרה, כן, זה מעדר והידית שלו, מכניס את הידית לתוך העין ממתכת של המעדר, אוקיי? אז אם אתה תוקע את זה חזק, אומרים בעלי התוספות, יש בניין גם בכלים. אומר החזון איש, פה כשאתה תוקע את הזרם בחוט, אתה תוקע את זה, וזה נחשב כתוקע. ולכן אפילו שזה מכשיר מטלטל, זה נקרא בניין בכלים. ניסוח ממש מוזר, כולם תמאים על זה, מה תקעת? תוקע להחשמל באחותים, תוקע להזרם באחותים, מה? אתה לא תוקע זרם בתוך החוט, אתה מפעיל זרם בתוך החוט, מה? איזה מין ניסוח מוזר זה? ניסוח אחר, כן, הוא אומר, זה תיקון צורה בגשם, החומר הגשמי, כן, החוט, כשעובר בו זרם, בעצם החומר הגשמי מקבל צורה אחרת, מהות אחרת, משמעות אחרת. גם זה משפט מהחזוני שהוא רואה בזה איסור משום בונה. במכתבים שלו לרב שלמה זלמן, אז הוא כותב ככה, שם הרב שלמה זלמן שואל אותו מה שהרבה אחרונים שואלים, הרי פתיחת המתג, בסופו של דבר, פתיחת המתג, היא מאפשרת לזרם החשמל לזרום. מה זה שונה מפתיחת ברז, שמאפשרת לזרם המים לזרום? שם החזון איש לא יגיד שזה משום בונה. אז זה שאל אותו שלא מזמן. אז החזון איש ענה לו ככה. העניין תלוי בשיקול הדעת. חימום ברזל אינו מחדש טבע חדש בברזל, אלא החום שוכן לפי שעה בתוך הברזל, והברזל מתמיד לגרשו. כשאתה מחמם ברזל, זה לא הופך את הברזל למשהו אחר. וברגע שתפסיק לחמם, החום יסתלק והברזל יישאר כמו שהיה. אבל חיבור חוט החשמל מעורר את כוח החשמלי המוטבע בחוט עצמו, והוא מההרכבה המסגית שבשורש יצירתן. בשימוש זה תדירי, והעמדה על מתכונתה, רואים את כל הניסוחים שלו, והעמדה על מתכונתה על ידי החיבור, שנעשה החוט המופסק, גוף אחד עם מכונת החשמל, חוששים בו משום בונה, משתי סיבות, א', משום הרכב הפרקים זה עם זה. הוא מחבר את כל חלקי המעגל אחד לשני. ולא מעני כאן היתר רפוי. אם החיבור הוא רפוי, זה לא נקרא חיבור. מפה זה לא משנה. למה? כיוון דזרם החשמל מחברם, שהוא בבחינת תקע. זרם החשמל עכשיו כאילו תוקע את כל החלקים של המעגל זה בזה. ב', זה א', ב', לתיקון החוט עצמו ממוות לחיים, הווי בונה. כן, החוט עצמו הופך ממה שהוא מת למה שהוא חי, וזה עצמו נקרא בונה. טוב, איך בדיוק להבין את התזה המוזרה הזו של החזון איש, עוד פעם שרבים ירבו לתקוף אותו, לפקפק בו, ובסופו של דבר לדחות אותו מההלכה, לא לחשוש לשיטתו. איך בעצם אפשר להבין את התפיסה שהחזון איש מציע כאן? כמו שאמרתי קודם, צריך לזכור שני דברים. א', שהשיטות האחרות הן שיטות מאוד בעייתיות, זה לא שהן מציעות הסברים פשוטים, ממש לא. וגם ככה זה רק דרבנן, לפי החזון איש בונה זה דאורייתא. ב', החזון איש לא כותב בשום מקום שהבונה זה בעצם יצירת המעגל החשמלי עצמו. זה לא הבונה שהוא מדבר עליו. יש לו ניסוחים של מתן צורה לגשם, של נפיחת רוח חיים בחוט המת, כן? תיקון החוט עצמו ממוות לחיים, או שתוקע להזרם בהחוט, מין תוקע כזה, או שהוא תוקע את חלקי המעגל אחד בשני, דרך זה שהוא מעביר את הזרם. כל מיני אמירות מוזרות שצריך להגדיר אותן יותר, אף אחד מאלה, זה לא יצירת המעגל עצמו. זה, אין ניסוח כזה בחזון איש. זה מיתוס, זה לא קיים אצלו. עכשיו, אני רוצה להסביר למה לדעתי החזון איש מתכוון. אחרי שהבנתי את זה, זה הרמז הראשון קיבלתי מרב שבתאי רבא. זה היה ראש הכולל אצלנו עד לפני שנתיים. הוא אמר לי את הסברה הבסיסית, אחרי זה חשבתי על העניין וקצת הביתי אותו, בניתי את זה יותר, ובסופו של דבר השתכנעתי שהחזון איש סופר הגיוני, ולמעשה רק הוא הגיוני. כל השיטות האחרות הן שיטות דחוקות מאוד. אולי לפי במחלוקות וזה, אולי לפי שיטות מסוימות אפשר להעמיד פה משהו. אבל זה מאוד מאוד דחוק ומאוד מאוד רחוק. ודווקא החזון איש בעיניי שיטה מרווחת, הגיונית, ובעיניי זה השיטה הנכונה. איסור חשמל, שזה חומרה גדולה דרך אגב, כי זה אומר שזה איסור דאורייתא. כדי להסביר את זה, אני אתחיל עכשיו, זה הניתוח המושגי. רבי סר זלמן מלצר, בעל אבן האזל, רוצה בעצם להגדיר את מלאכת בונה בשיטת הרמב״ם. הרמב״ם מופיע ככה, אלה הנתונים. יש המון קושיות שהוא מיישב ככה, אני לא אכנס כבר לכל הפרטים. אבל את העיקרון. האב מלאכה זה כמובן לבנות בניין, מבנה. זה האב. יש שני סוגי תולדות לבונה, ברמב"ם. תולדה אחת זה אוהל, יצירת אוהל, זה בעצם כן, מתיחת איזה בד למעלה, יצירת חלל כזה, זה תולדה של בונה, והתולדה השנייה זה מגבן, גבינה, מישהו הזכיר את זה קודם, שלמה נדמה לי, הזכיר את זה קודם, מגבן של גבינה, גם הוא תולדה של בונה. שימו לב, לגבן גבינה אסור מדאורייתא, כתוב בגמרא, משום בונה. זאת אומרת, כתוב שזה משום בונה, לא כל הראשונים מסכימים שזה דאורייתא, ברמב"ם מופיע שזה דאורייתא, זה תולדה של בונה. שואל רבי ישראל זלמן, איך, מה הדמיון בין אוהל ומגבן? הם שניהם תולדות של בונה, אבל אני לא רואה שום דמיון ביניהם. ואז הוא מעלה את המבנה המבריק הבא, ניתוח מושגי נפלא. וזה מיישב המון קושיות שאני לא יכול להיכנס עכשיו לכל הפרטים שלהם. הוא רוצה לטעון את הטענה הבאה, בואו ננסה לחשוב מה זה נקרא לייצר בניין. ניתוח מושגי, מה זה לבנות? לבנות בניין, מבנה, בית. זאת אומרת, אני לוקח לבנים, טיח או בטון, בונה קירות, תקרה, רצפה וכו', ויוצר מבנה. בעצם מה אני עושה כאן? אני לוקח חלקים, כמו לבנים נגיד, מקבץ אותם אחד לשני, מחבר אותם אחד לשני, הופך אותם לגוש אחד, ויוצר איזשהו חלל פונקציונלי. על ידי החלקים האלה שגיבשתי, יצרתי חלל פונקציונלי. זה האב. זאת אומרת, האב של בונה זה קיבוץ חלקים באופן שיוצר חלל פונקציונלי. זאת הגדרת בניית בית. עכשיו הוא אומר כך, לאב הזה יש שני תולדות. כל תולדה דומה לו באחד משני הפרמטרים שמאפיינים אותו. יצירת אוהל, זאת יצירה של חלל פונקציונלי, אמנם לא על ידי קיבוץ חלקים, זה לא נעשה על ידי חיבור של לבנים, אבל עדיין יצרת פה חלל פונקציונלי, אפילו למגורים אולי. לכן זה תולדה של בונה. למה? יצירת חלל פונקציונלי יש פה כמו בונה, אבל למה זה רק תולדה ולא כמו האב ממש? כי אין פה את קיבוץ החלקים, חסר פה הפרמטר של קיבוץ החלקים, לכן זה לא האב, זה תולדה. מה קורה במגבן? בדיוק הפוך. במגבן יש את קיבוץ החלקים, אתה מקבץ את חלקי הגבינה, ויוצר מכל העסק הזה מבנה. אבל בתוך המבנה הזה אין שום חלל, לא פונקציונלי ולא לא פונקציונלי. זה חלל, זה מבנה אטום, אין בו חלל. לכן גיבון זה תולדה של בונה, למה? קיבוץ חלקים יש בו, אבל זה לא יוצר חלל, לכן זה רק תולדה. עכשיו תשימו לב למבנה שקיבלנו. ויש לזה המון השלכות, וזה פותר כל מיני קושיות ברמב״ם, יש כמה קושיות שזה לא פותר, כי לא תיעקב מדבר על זה בסימן למדזיין, אבל לא נכנס לזה כאן עכשיו. המבנה שנוצר כאן הוא מבנה מאוד מעניין, כי בדרך כלל, תולדה, הרי איך אני קובע שתולדה היא תולדה של אב כל, שהוא דרך דמיון, נכון? התולדה דומה לאב, ולכן היא תולדה שלו. עכשיו, בדרך כלל אנחנו רגילים לחשוב, כשדמיון זה יחס טרנזיטיבי. במתמטיקה יחס טרנזיטיבי זה יחס שמקיים את התכונה הבאה. אם יש את היחס הזה בין א' לב', ויש את היחס הזה בין ב' לג', אז יש את היחס הזה בין א' לג'. זה נקרא יחס טרנזיטיבי. בסדר? למשל, היחס צעיר מ', בסדר? אז אם ב' צעיר מ-א', וג' צעיר מב', אז ברור שג' צעיר מא', נכון? אז להיות צעיר מ' זה יחס טרנזיטיבי. אבל למשל הבן של, זה לא יחס טרנזיטיבי. אם יצחק בנו של אברהם, ויעקב בנו של יצחק, זה לא אומר שיעקב הוא בנו של אברהם, הוא נכדו של אברהם, הוא לא בנו. לכן הבן של, זה לא יחס טרנזיטיבי. יש יחסים טרנזיטיביים ולא. יחס של דמיון, בדרך כלל נתפס כיחס טרנזיטיבי. אם א' דומה לב' וב' דומה לג', אז סביר שא' דומה לג', אולי קצת פחות, אבל דומה לו. עכשיו פה, מה שהטריד את האבן האזל, זה שנשבר יחס הטרנזיטיביות. אוהל לא דומה למגבן בשום צורה, אז איך שניהם תולדות של בונה? אוהל דומה לבונה, ומגבן תולדה דומה לבונה. אבל אוהל ומגבן הם לא דומים אחד לשני בכלום. אז איך זה יכול להיות יחס דמיון שלא טרנזיטיבי, פשוט עושה ריפרייזינג, כן, של המהלך של רבי ישראל זלמן. ואז המהלך שלו הוא הבא, הוא טוען שיחס דמיון לא חייב להיות טרנזיטיבי. למה? כי אם יש אב שיש לו שני מאפיינים, א' וב', לתולדה הראשונה יש רק את מאפיין א', אז היא דומה לאב, נכון? כי לשניהם יש את התולדה א', לתולדה הבאה יש את רק את המאפיין ב', אין לה את א', גם היא דומה לאב, אבל התולדה הראשונה והשנייה לא דומות לשנייה בכלום, לראשונה יש רק את א', לשנייה יש רק את ב', אין שום דמיון ביניהם, אבל שתיהן דומות לאב. הנה לכם מבנה לוגי שמצליח להסביר איך יש שתי תולדות של אב אחד שלא דומות בכלל אחת לשנייה. זה ניתוח מושגי לתלפיות. הוא מיישב עם זה המון המון קושיות. הבעיה שלי עם הניתוח המושגי הזה, זה אם אני רוצה לתרגם את זה לשאלה, איזה תכונות הן מהותיות למלאכת בונה? איזה מאפיינים צריכים להתקיים בפעולה כדי שהיא תחשב האב של בונה? אז אמרנו, זה צריך להיות קיבוץ חלקים ויצירת חלל. עכשיו, איך להתייחס? שתי התכונות הן מהותיות? אם כן, אז לכאורה לא מגבן ולא מי שבונה יוצר אוהל, שניהם לא אמורות להיות תולדות של בונה, כי חסר להם מאפיין מהותי. מה תגידו? שאחד המאפיינים הוא מהותי והשני הוא תנאי צדדי. נגיד קיבוץ החלקים זה תנאי, ויצירת החלל זה המאפיין המהותי. לפי זה, אז אוהל היה צריך להיות תולדה, אבל מגבן בכלל לא. אין בו את החלק המהותי, יש בו רק תנאי צדדי. זה לא מספיק כדי לאסור. או להפך, אם תגידו שקיבוץ החלקים זה המהות והחלל זה התנאי, אז רק מגבן היה צריך להיות תולדה ולא אוהל. איך יכול להיות שיש פה שני מאפיינים ששניהם מהותיים של האב, ותולדות שבכל אחת מהן חסר אחד המאפיינים המהותיים, בכל זאת זה נאסר כי זה מספיק דומה לאב. יש פה משהו בכל זאת בעייתי. אתם מבינים שזה מחזיר לנו בדלת האחורית את הטרנזיטיביות של יחס הדמיון. אני בעצם רוצה לטעון שיחס דמיון כן צריך להיות טרנזיטיבי, והפתרון של רבי ישראל זלמן לא באמת פותר לנו את הבעיה. אני רוצה לטעון את הטענה הבאה. בעצם, זה לא המבנה, אני הולך עם רבי ישראל זלמן עם הניתוח שלו, אבל הלוגיקה היא לא הלוגיקה שלו. זה לא שני מאפיינים באב, ואחד מהם נמצא בתולדות. אני טוען שהאב הזה הוא יחידה אחת. מה זאת אומרת? האב של בונה, כשאני מסתכל על בניית בית, בעצם זה לקחת את אוסף הלבנים והקרשים והזכוכיות וכל מה שאני מחבר שם, וליצור מזה מכלול פונקציונלי שלם, לא חלל, מכלול פונקציונלי שלם. המכלול הזה נקרא מבנה, וזאת מלאכת בונה. עכשיו, את מה, את איזה חלקים חיברתי לתוך המכלול הפונקציונלי הזה? אני טוען שזה לא רק הלבנים והקרשים והזכוכיות, אני טוען שזה גם חלקי החלל. בסופו של דבר, כשאני משתמש בבית, אני לא משתמש בלבנים, אני משתמש בחלל הפונקציונלי. הלבנים מסביב הופכות את החלל למשהו פונקציונלי. ולכן הטענה שלי זה שיצירת חלל זה לא עוד מאפיין של בונה, זה אותו מאפיין. יצירת החלל וקיבוץ החלקים זה אותו דבר. יצירת חלל זה קיבוץ החלקים של החלל לכלל חלל גדול ופונקציונלי אחד, שלם. זה הטענה. ולכן אני חושב שגם מגבן וגם אוהל הם שניהם תולדות מאותו צד. הם שניהם מקבצים חלקים ויוצרים מהם מכלול פונקציונלי. ולכן שניהם תולדות של בונה. אבל לא כי כל אחד דומה לבונה בפרמטר אחר. אין שני פרמטרים בבונה, יש רק פרמטר אחד. הפרמטר הזה זה קיבוץ חלקים לכלל מכלול פונקציונלי. זהו. וכל תולדותיו של בונה, זה מה שהן צריכות לעשות. לקבץ חלקים באופן שיוצר מכלול פונקציונלי. אני טוען שזה קורה במגבן, וזה קורה גם בבונה אוהל. שמתי בד מסביב, אז זה חיבר את כל חלקי החלל למבנה פונקציונלי, למכלול פונקציונלי. לכן, זה תולדה של בונה.
אבל איך במגוון?
הבנתי?
במגוון, אני לא מקבץ כלום. אני שם אותם...
בטח שאתה מקבץ, אתה מקבץ את כל חלקי הגבינה.
לא, אני שם את החלה במקום אחד. לא קיבלתי
שם... מקבץ את כל חלקי הגבינה למבנה. בטח שאתה מקבץ. זה ממש בנייה.
לא עשיתי כלום, לקחתי בד, שמתי בפנים חלב.
לא משנה, זה האופן שבו חיברת את הלבנים זו לזו ויצרת מבנה. גם כשאני שם את הלבנים לא עשיתי כלום. אני שמתי לבנה, אחרי זה שמתי בטון ואז שמתי עוד לבנה. אחרי זה הבטון התייבש והם נדבקו אחד לשני בעצמם. אני לא עשיתי את זה. אנחנו תמיד רק עושים את מכינים את הקרקע, בסוף הטבע עושה את המכה בפטיש, כן, את הסיום של העניין. זה תמיד נכון. אז זאת הטענה שלי. עכשיו, הדוגמה לדבר הזה בעצם, אני רוצה לטעון, אולי בשפה כללית יותר, אני רוצה לטעון שמלאכת בונה, למעשה משמעותה היא יצירת אורגניזם. אורגניזם לאו דווקא במובן הביולוגיה, אבל ביולוגיה היא הדגמה טובה של המושג אורגניזם. מה זה אורגניזם ביולוגי? אורגניזם ביולוגי זה אוסף של תאים, אבל אוסף של תאים קיים גם בגופה. גם גופה מורכבת מאוסף של תאים. אבל גופה זה לא אורגניזם. למה? כי אוסף התאים לא מתחבר להיות מכלול פונקציונלי. בגוף חי, אוסף התאים, בעצם זה כמו לבנים, שיוצרים מבנה שהוא מכלול פונקציונלי, במקרה הזה הפונקציה שלו היא ביולוגית, זה מבנה חי, אוקיי? ההחייאה הזאת של אוסף התאים, בעצם הופכת את אוסף התאים הזה למבנה. לכן אני טוען למשל, שהגולם מפראג, אם הייתם מכניסים את השם המפורש לפה שלו, ומכניסים בו רוח חיים, אתם עוברים משום בונה דאורייתא. כי אתם בעצם הופכים את אוסף המולקולות או האטומים, כן, הדוממים שלו, לגוף מכלול אורגני מתפקד. זה ממש מלאכת בונה. נכון שהמכלול שנוצר בבניית בית או בניין, הוא לא מכלול ביולוגי. אבל עדיין תפיסתית, ברור שהלבנים שמהם עשיתי את הבית, הם איבדו את משמעותם הפרטיקולרית, האינדיבידואלית. הם נטמעו ביחד, ומה שיש לי עכשיו זה מכלול פונקציונלי. לזה אני קורא אורגניזם לצורך הדיון. לא אורגניזם מבחינת הביולוגים, אבל זה אורגניזם מבחינה זאת, שנוצר פה מכלול פונקציונלי, ועכשיו כבר אין משמעות לפרטים שמרכיבים אותו. הלבנים, כל אחת לחוד. אין פה כבר לבנים, אוסף הלבנים הזה הוא לא אוסף לבנים, זה בניין, בניין זה לא אוסף לבנים, גופה זה אוסף של תאים, אדם חי זה לא אוסף של תאים, אדם חי זה אדם, ולכן הטענה שלי זה שמלאכת בונה בהגדרתה, בלי קשר לחשמל עכשיו, אנחנו עוסקים במלאכת בונה נכון למאה ה-12 אצל הרמב"ם, כן? מלאכת בונה פירושו לקיחת חלקים, ויצירת מכלול פונקציונלי מהם. הרכבה מזגית שלהם, אגב, ביטוי שמופיע בחזון איש, בטור שכתבתי על זה, פה היו שזה הדוגמה על קולקטיבים, אני פה אין לי זמן להיכנס לזה עוד, אולי אני בעצם ממשיך בפעם הבאה, כי אני רואה שאני לא מספיק כל כך, אבל אולי, אז אם אני אשאיר בפעם הבאה, אז אני עוד אדבר על זה קצת. בכל אופן, הטענה שלי, זה שההגדרה של מלאכת בונה, זה לקחת חלקים ולייצר מהם מכלול פונקציונלי מתפקד. זה נקרא מלאכת בונה. וזה מה שקורה במגבן, זה מה שקורה ביצירת אוהל, וזה מה שקורה בבניית בית. עכשיו, אם תראו את כל ההתבטאויות של החזון איש לגבי חשמל בשבת, אתם תראו שהוא בעצם מתכוון לזה. בוא נזכר מה היו הביטויים שלו. הוא מעורר את החוט ממיטה לחיים. לכן זה מלאכת בונה. מה זאת אומרת? כשהחוט לא עובר בו זרם, החוט הזה הוא בסך הכל אוסף של אטומים, כמו אוסף התאים בגופה. כאשר אני מזרים בו זרם, זה גוף חי, מתפקד, יש לו פונקציה, לכל האטומים האלה שנמצאים אחד בצמידות לשני, פתאום הופכים להיות מבנה, שלם, זה כבר לא אוסף אטומים, זה חוט מוליך זרם, או מכשיר מתפקד אם תרצו. ולכן בעצם כשאתה מעורר את החוט ממיטה לחיים, זה מלאכת בונה, אני כבר לא צריך להוסיף מילה, אחרי שהגדרתי את מלאכת בונה קודם, מה צריך להוסיף? לא צריך להוסיף מילה על מה שחזוני שומר, זה מלאכת בונה הכי קלאסי שיש, זה האב של בונה, זה יותר בונה מה שמגבן ויותר בונה מה שרואל, זה ממש האב של בונה. לכן הוא אומר, כשאתה תוקע את הזרם בחוטים, אין הכוונה שזה תקיעה של שני דברים זה בזה, אלא הכוונה שכשהזרם נמצא בתוך החוט, אז זרימת הזרם בחוט מחברת את כל האטומים של החוט למכלול אחד, ועכשיו הם נחשבים מחוברים. אגב, זה ביטוי של החזון איש גם, החזון איש אומר שהחלקים של המעגל נחשבים כמחוברים זה לזה למרות שהם רפואיים, למה? כי זורם בהם זרם. שאלתי אז מה, אבל עדיין החיבור הוא מאוד רופף, יכול להיות שהוא מתנתק בקלות ואז גם זרם לא יהיה. נכון, החיבור בין החלקים הוא לא החיבור הפיזי, החיבור בין החלקים הוא החיבור הפונקציונלי, ברגע שכולם חלקים מאורגניזם מתפקד, הם נחשבים כמחוברים, ברגע שהם מחוברים, יצרתי פה מבנה, וזה גם בכלים נחשב בניין, במצב כזה זה גם בכלים חייב משום בונה, זה מה שהחזון היא שומע שחייב משום בונה.
איך בכלים?
אתה שומע?
איך בכלים זה נהיה בונה?
אמרתי, בונה כלי מתחילתו, או תוקע, זה גם בכלים בונה, לא בשיטת הרש"י והר"ן, בשיטת רוב הראשונים. אומר החזון איש, פה זה לא נופל מהתקיעה, או בונה כלי מתחילתו, או תוקע. אתה שם נשמה בתוך גוף, אז כל התאים, פיזית הם היו מחוברים גם קודם אחד לשני. אבל הפיכתם למכלול אורגני מתפקד, זה חיבור מסוג אחר, החיבור הוא לא החיבור הפיזי שביניהם, אלא זה שהם ביחד יוצרים מכלול אורגני, הופך אותם למחוברים פונקציונלית, לא מחוברים פיזית.
אז זה מה שקורה גם בגבינה, גם מגבן בעצם השרב אומר, שמקודם היה לי חלב שהוא כאילו מתפזר, עכשיו הפכתי אותו למשהו גוש אורגני שהוא פונקציונלי, שאני יכול לאכול אותו.
נכון? זה גם נקרא בשם אחר. קודם זה היה חלב או פירורים, ועכשיו זה גבינה. קודם זה היה אבנים, ועכשיו זה מבנה. אגב, בגמרא עצמה, גמרא, כשיש לדבר מסוים שם, מבחינת הגמרא הזאת אינדיקציה לזה שיש בו משהו אחר. כל שיש לו שם לוואי, כל מיני סוגיות בגמרא שמדברות על זה. אם זה מקבל שם אחר, אז זה אומר שהוא עכשיו הפך למשהו חדש. ולכן אני חושב שדברי החזון איש זה הבנה מבריקה של מלאכת בונה, ובעיניי מאוד משכנעת בסברה. ההסבר הכי נכון לאיסור חשמל בשבת, לדעתי זה ההסבר של החזון איש. יורא שעוד לא, זה בעצם הניתוח המושגי הבסיסי, מה זאת בנייה, מה זה אורגניזם, אני עוד אכנס קצת יותר בשיעור הבא, למרות שגם בעבר קצת דיברתי על זה, אז חלק מהשיעור הבא אני עוד אמשיך את זה, אבל נעצור כאן, מישהו רוצה להעיר או לשאול, אז אפשר.
אם אפשר לגבי השיטה של אבן האזל ולגבי התולדות, הרב בעצם מניח בזה שהוא מפריך את השיטה שתולדה חייבת שיהיה בה את כל המאפיינים המהותיים של האב עצמו.
נכון.
זה הנחה אבל שהיא מוכרחת?
לא שומע?
זה הנחה שהיא מוכרחת? למה להניח את זה?
כי אם זה לא מאפיין מהותי, אם זה מאפיין מהותי והוא חסר, אז איך אתה יכול לאסור? מאפיין מהותי פירושו, מה זה מאפיין מהותי? מאפיין מהותי פירושו שבלעדיו זה לא אסור.
השאלה אם אולי אפשר להגיד שמה שיש בו את כל המאפיינים המהותיים זה האב עצמו, ותולדות זה משהו שיש בו אחד
מהמאפיינים המהותיים. אז גם בלי המאפיין הזה זה עדיין אסור מדאורייתא באותה רמה של האב. היא תולדה אסורה בדיוק כמו האב. אז בעצם זה לא מאפיין חשוב בכלל. אז למה הוא שם? למה הוא מעניין? ומה היחס בין שני המאפיינים, אם זה שניים? אם כל אחד מהם לא חשוב, אז איך שניהם ביחד כן נהיים חשובים? אני לא חושב שתצליח לסגור את המבנה הזה. זה יהיה מלאכת בונה אם תעשה את זה.
למרות שהרב אומר, לכאורה האבות אבל אסורים באותה רמה כמו התולדות, אין באמת עדיפות.
בדיוק, עכשיו אני שואל, אז בשביל להיעשר צריך שיהיה קיבוץ חלקים או לא צריך? זה מהותי לאיסור, אם כן, אז אוהל לא אמור להיות אסור. החלל הוא מהותי בשביל שיהיה איסור בונה? אם כן, אז מגבן לא אמור להיות אסור.
הטענה היא שכדי שיהיה אסור מספיק שיהיה מאפיין מהותי אחד, פשוט יש הבדל בין...
איזה, כל אחד משניהם, אז הם שניים לחוד. אם הם שניים לחוד, כל אחד מהם לחוד מספיק לאסור, אז היה אמור להיות שני אבות שונים. אחד מהם זה קיבוץ חלקים, והשני זה יצירת חלל. ולא אב אחד שהוא או זה או זה. זאת אומרת, מה הקשר בין שני הדברים האלה? זה כמו להגיד או אב של צד או אב של מבשל. לעשות אב אחד שאו צד או מבשל אתה עובר עליו. מה הקשר בין שני אלה? תגדיר את זה כשני אבות. דברים האלה אני מפרט קצת יותר בטור, ואולי אני אגיד קצת עוד בשיעור הבא, אני קצת ארחיב יותר, חשבתי שאני אספיק את זה היום, אבל לא גמרתי. אז בשיעור הבא אני עוד אחדד קצת יותר את העניין.
תודה רבה, שבת שלום.
להתראות, שבת שלום.
שבת שלום, תודה.